הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא חרדת נטישה. חרדת הנטישה ביסודה היא תכונה בעלת ערך הישרדותי שמסייע לאדם בכל שלב משלבי ההתפתחות. מינקות בת בגרות, התכונה הזו עוזרת לשמור על קשרים עם האנשים היקרים והמשמעותיים ביותר עבור האדם. ביסודה מדובר בתכונה חיובית שמפעילה את האדם כיצור חברתי. הבעיה מתחילה כאשר מתפתחת חרדת נטישה מוגזמת, מה שגורם לאדם מצוקה, מה שפוגע בתפקוד הרגיל של האדם, פוגע בתפקוד התקין ומטלטל את מערכת הקשרים הבין אישיים של האדם. נמחיש את הדברים. בוא נתאר לעצמנו תינוק בן 10 חודשים, מנצל רגע של חוסר תשומת לב מצידה של אמו, הוא מתחיל להתרחק בזחילה אל החדר הסמוך. הוא זוחל בשמחה ואושר, אבל בשלב מסוים הוא נעשה עצוב. הוא מתיישב ופורץ בבכי תמרורי, מה שמזעיק את אמא שלו אליו בריצה. במקרה כזה, כפי שאנו יכולים להבין בקלות, מדובר על חרדת נטישה בריאה. היות שהיא מתאימה לשלב ההתפתחותי והתינוק נמצא כעת בשלב הזה של החיים. מצד אחד, היכולות הפיזיות מתפתחות, מה שמאפשר לו להיות פחות צמוד לאמו, אבל מצד שני הדמות האורית נתפסת בעיניו ובצדק כחיונית להישרדות שלו, לשגרת החיים שלו. לכן, כאשר הוא מוצא את עצמו לבד, הרחק מאמו פורץ התינוק בבכי, מה שמשתקף בבהלה רבה. על פי התפיסה הנוכחית שלו, הוא מרגיש שלעולם שהוא לא יפגוש את ההורים שלו, ולכן הוא נתקף בחרדה קיומית. הוא מרגיש חסר הגנה לחלוטין, הוא עדיין לא מסוגל להפנים שגם אם ההורה אינו לצידו ממש, זה לא אומר שהוא לא יחזור. חרדת נטישה ממלא תפקיד הישרדותי חשוב שגורם לתינוק להישאר קרוב לאמו, כך שהוא זוכה להגנה לשמירה. אבל מצד שני, החרדה, חרדת הנטישה, היא יכולה להביא לידי ביטוי את חוסר הביטחון של התינוק בכך שההורה לא נעלם אלא ישוב ויופיע בהקדם. אבל בגלל חרדת הנטישה הדבר הזה לא מורגש אצלו, והוא חושב שההורה הנעלם לא יחזור עוד. חרדת הנטישה ברמה הזו לפחות נוטה לחלוף עם הזמן, כאשר התינוק מפנים על סמך הניסיון כי גם אם ההורה נעלם ברגע מסוים הוא יחזור בו עוד רגע או שניים, הוא לא ייכנס למצב של חרדה ויוכל להמתין בסבלנות וברוגע הילד עד לשובו של ההורה. לכן חרדת נטישה היא לא תמיד דורשת התערבות מקצועית, אבל כאשר מדובר על ילד בן 10 שמרגיש את אותן תחושות כאשר הוא מוצא את עצמו לבד במשך מספר רגעים, אדם בן 40 שמרגיש אותן תחושות, זו כבר בעיה, מה שדורש לא פעם התערבות מקצועית יסודית. נגדיר כך, חרדת הנטישה המוגדרת כבעיה, היא כזו שמתבטאת בקושי מוגזם של המתבגר או המבוגר להיפרד מההורים או מכל דמות משמעותית אחרת, באופן שגורם לאדם מצוקה או פוגע בתפקוד הרציף, במסגרת החברתית או במסגרת התא המשפחתיים. לדוגמה, ילד שסובל מחרדת נטישה עלול להגיב בהתפרצויות של בכי, כעס, כאשר ההורים יוצאים מהבית, אפילו כאשר מדובר על דקות ספורות. גם אז הוא עלול לסרב להישאר לבדו בבית, גם כאשר מדובר על פרקי זמן קצרים, אפילו מסרב ללכת ללימודים. הוא גם עשוי להימנע מללכת לחברים בשעות אחר הצהריים, כיוון שהוא חושש להתרחק מההורים. התופעות האלה כמובן יכולות להופיע גם אצל מבוגרים ולשאת אופי שהולם ומתאים לגיל ולמעמד. לדוגמה, אדם שסובל מחרדת נטישה ידווח על תחושת פחד לא מידתי שמתעורר כאשר הוא נאלץ להיפרד מהילדים, מהאישה, הוא עלול לפגוע בתפקיד הבסיסי שלו והחרדה עלולה להטיל עליו מועקה. במקרים אחרים, חרדת הנטישה תגרום דווקא להימנעות מיצירת קשרים, מה שעלול להסתיים בנטישה כואבת ולכן הוא לא יתחיל. אישה שמרגילה את עצמה להסתדר לבד, תוך שהדבר מתאפיין באדישות מוגזמת, ביחס לדוגמה לבעלם. ביסודו של דבר מדובר על חרדת נטישה. היא כל כך חוששת מפני מצב בו היא תינטש על ידי בעלם, עד שהיא מעדיפה מלכתחילה לפתח מנגנון של אדישות כדי לא להיפגע. באותה מידה עשוי אדם להימנע מליצור קשרים חברתיים במסגרת מקום העבודה שלו, בכל מיני סיבות שונות, משונות. לאמיתו של דבר, הסיבה האמיתית שעומדת מאחורי ההימנעות הזו היא חרדת נטישה, מה שגורם לאדם לפתח מערכת חשיבה שמעדיפה הימנעות גורפת מיצירת קשרים על פני חוויית הנטישה, שנתפסת כבלתי נסבלת. במקרים אחרים, האדם שסובל מחרדת נטישה יקדיש חלק ניכר מזמנו כדי לרצות את הסביבה, תוך שהוא מתעלם מהצרכים והרצונות האישיים שלו, ודוחק אותם לתחתית הרשימה. הוא יקריב ברצון את רווחתו, טובתו האישית, מתוך הנחה שבכך הוא יוכל לטפח את הצורך של הסובבים אותו במערכות הקשרים שלו איתם, ולמנוע מצב של נטישה. הוא יהיה עסוק בלרצות, פחות בלהיות מרוצים. חרדת נטישה עשויה לעתים להוביל לאגרופוביה. משמעות היא חרדה, פחד מיציאה, מחוץ לבית, פחד עם מרחבים פתוחים כמו כבישים, רחובות, פארקים. אדם שסובל מחרדת נטישה מרגיש צורך מתמיד להישאר תמיד במקום סגור, במקום מוכר, במקום מגן ומגונן. כאן אדגיש, חרדת הנטישה עשויה להתפתח לא רק ביחס לאנשים, אלא גם ביחס לחפצים. אדם שסובל מחרדת נטישה עלול לדוגמה לפתח חרדה כאשר הוא יידרש להיפרד מהרכב שלו, הוא לא יצליח להתאושש מהפרידה, אותה הוא חווה באופן טראומטי יותר מדי. חרדת נטישה עלולה להוביל לפגיעה קשה באיכות החיים, לגרום לסבל רב. ילדים הסובלים מחרדת נטישה נמצאים בסיכון מוגבר להתפתחות של הפרעות נפשיות, הפרעת דו-קוטבית לדוגמה, מניה דיפרסיה, הפרעות קשב וריכוז מסוגים שונים בהמשך החיים. לכן חשוב להעלות את הנושא למודעות, לזהות את הבעיה בזמן ולפתור אותה, טרם יהיו השלכות חמורות. אם אדם מתגעגע לחבר שלו, אדם מתגעגע לבן משפחה שנוסע לכמה ימים, זה נורמלי. אבל אם מדובר על חוסר יכולת להירדם במשך לילות שלמים, תופעות אחרות שפוגעות בתפקוד היומיומי, כאן כבר מדובר בסימפטומים שמצביעים על בעיה מסוימת. בהחלט יכול להיות שכבר מדובר על חרדת נטישה, וזה כבר פוגע בשגרת ותפקוד האדם ביום-יום. מה עומק הדברים? איך הכל התחיל? בשלבים המוקדמים ביותר בהתפתחות של התינוק, הוא לומד לחוות קרבה בינו, בין ההורים. בשלבים המתקדמים יותר, הוא לומד לאהוב את ההורה, תוך ידיעה שיש בהורה צדדים חיוביים וגם צדדים שליליים. כלומר, ההורה יכול להשתעשע עם הילד, מה שנתפס בעיניו כאהבה, אבל יכול גם ההורה לכעוס על הילד, מה שנתפס בעיני הילד כמשהו שלילי בעיני הילד. אולי אפילו ההורה שונא אותו, כך זו ההרגשה. תהליך הגילוי הזה בו נחשף הילד לכך שההורה לא מתפקד בהתאם לציפיות של הילד, מלמד אותו לייצר במוחו את הדמות החדשה של ההורה. דמות עם צדדים חיוביים וגם דמות עם צדדים שליליים. ובכל זאת במצב תקין, גם בשלב הזה ממשיך הילד לאהוב את ההורה ורוצה בקרבתו, למרות כביכול הצדדים השליליים שהילד מגלה בהורה. צדדים שהם לא בהכרח שליליים באמת, אלא בהרגשה של הילד. ההורה מעניש, שם גבול, סמכותים. במילים שלנו אפשר לומר שאם יש יותר חוויות חיוביות מאשר שליליות, כמו היינו אומרים, הילד מוכן לסלוח להורה על הצדדים השליליים שהוא מגלה בו, למרות התסכול שאותם צדדים מעוררים אצל הילד. בשלב מתקדם יותר, מצב של התפתחות תקינה, הילד כבר לומד לזהות שההורה אומנם לא מפגין תמיד חיבה, לא מפגין תמיד אהבה, אבל הוא תמיד בגדול אוהב אותו. הילד מרגיש מוגן ואהוב גם במצבים בהם ההורה לא מפגין כלפיו חיבה, כיוון שביכולת הילד לראות את התמונה הכוללת ולגבש רגשות אחידים ביחס להורה אליו, מבלי תלות בהתנהלותו של ההורה כלפי הילד ברגע הזה, הוא מבין שבאופן כללי הילד אהוב בעיני ההורה. ההורה באופן כללי אוהב אותו גם מדי פעם, הוא מעניש או מעביר ביקורת. כלומר, הילד קלט את מורכבות החיים, וזה בסדר. ואז הוא גם מרגיש מספיק עצמאות, הוא מרגיש בטוח מספיק כדי להתרחק מההורה, במידה כזו שהוא לא יאבד את אהבת ההורה כלפיו, הוא מרגיש מספיק באופן כללי אהוב, מה שמאפשר לו להתרחק מעט מההורה, להיות עצמאי בהחלטות, בעשייה, בגיל אפילו לזכור להיות עצמאי, ללכת מההורה, לא להיות רק בסביבת ההורה. כאן המקום להדגיש שחרדת הנטישה מתפתחת כחלק מהתפתחות תקינה של הילד. בסביבות גיל 8-10 חודשים, הדבר מתבקש, שהרי ההורים הם שמספקים לתינוק את כל הצרכים, ובהיעדרם מתקבל על הדעת שהילד, התינוק, ירגיש חרדה מסוימת קיומית חוסר אונים. באופן תקין אמור להיווצר איזון בריא בין הנוכחות של ההורים להיעדרות של ההורים. מה שמאפשר לילד להתגבר על השלב הזה ולחלץ מחרדת הנטישה הילדותית. מדובר באחד מנדבכי ההתפתחות של הילד בשלבים הראשונים של החיים. הוא יתנהל על פי התפיסה שלא מאפשרת קיום למה שהוא לא רואה בעיניים. אם אמא שלו נמצאת לידו רגוע כאשר היא הולכת לזמן קצר, הוא עם חרדם, אבל עם הזמן מתפתח הזיכרון לטווח הארוך, מה שמאפשר לילד להבין שישנה מציאות שהיא מעבר לזו שהוא רואה מול העיניים ברגע הנוכחי. התובנה, ההבנה הזו היא זו שמאפשרת לילד יותר חופשיות, יציבות וביטחון. הרבה הורים גם משחקים עם הילדים משחקים שונים שמסייעים לילד להתמודד עם חרדת הנטישה, וזה מבלי שההורה בכלל מודע לכך. כמעט כל הורה משחק עם הילד משחק בו, הוא מכסה את עצמו, את העיניים, את הפנים, חפץ מסוים, ולאחר רגע הוא מסיר את הכיסוי. מדובר במשחק שמפתח אצל הילד תחושת ביטחון ואמון, כאשר הוא מפנים שגם אם דבר כלשהו נעלם מהעיניים למספר רגעים, הוא עתיד לחזור. משחק מצוי נוסף שחביב על ילדים הוא בו הם זורקים חפצים שונים ומצפים שההורים יביאו להם אותם בחזרה. משחק שמבוסס על אותו רעיון מיוזמתו של הילד שמתלהב לגלות שגם אם הוא השליך חפץ ומבחינתו הוא נעלם, זה עדיין לא אומר שהוא לא יחזור בעוד כמה רגעים. גם משחק המחבואי מושתת על אותו רעיון, מתחבים ולאחר זמן מוצאים האחד את השני. יש כאן הסבר להתלהבות ולהתרגשות הרבה שחווים הילדים כאשר הם מוצאים את החבר שהתחבא. זה לא רק תמיד משחק, אלא גם הפנמה של תפיסת עולם חדשה שמעוררת התרגשות אצל הילד. וזה דבר שהוא עוזר לילד להתגבר על חרדת נטישה. לאו דווקא המשחק, אבל העיקרון ההבנה הזו. זה התהליך התקין, אבל יש מצבים בהם התהליך התקין מופר. ההורים לא מאפשרים לדוגמה לילד להיות עצמאי, אלא מטילים עליו מגבלות רבות מדי. לדוגמה, ההורים מונעים מהילד לזחול בחופשיות, או בגילאים מאוחרים יותר חוששים להטיל עליו תפקידים אחראים, כמו להוריד כלים מהשולחן או כל תפקיד בתוך הבית, בטענה שהתפקידים האלה מעבר ליכולות שלו. כאשר המסר שהילד מקבל הוא מה שמלמד את הילד להיות פסיבי ואדיש, להימנע מלגלות יוזמה, כוחות ויכולות, ואז הוא נעשה יותר מפוחד ופחות מגלה אמון בעצמו, פחות מגלה את האמון שהוא יכול, הוא יכול להצליח. הוא לא רואה את עצמו אדם כזה, הוא נעשה יותר אדיש, יותר פסיבי, יש לו תחושה והרגשה של חוסר אונים. ההורה לא עומד לצידו מסייע לו, הוא לא יכול. אז שנים רבות לאחר מכן הוא גם יחשוש להתרחק מההורה שלו מכיוון שהוא לא מסוגל. הוא לא יכול. הוא מרגיש חלש מדי לעזוב את הבית, לישיבה, לסמינר, בטח כדי לבנות את הבית שלו. אין לו אמון שהוא מסוגל לצמוח, להתפתח, להצליח. כדי להימנע עם מצבים מעין אלו, חשוב מאוד להעניק לילד תחושה איתנה של יציבות, להעביר לו מסר שהוא אהוב ומוגן, אבל יחד עם זאת עצמאות, תפקידים, לעזור לו לגלות יכולות. את המסר הזה אפשר להעביר לילד כאשר מכבדים את הרצונות ואת הצרכים שלו, במקביל להצבת גבולות, מגוננים במקום המתאים ומאפשרים אתגר במקום הראוי. כאשר הילד מרגיש שאוהבים אותו, גם כשהוא לא נמצא תחת הסינר של ההורים, כמו למשל כשהוא הולך לשחק עם חברים, הוא משתתף בפעילויות שונות וכיוצא בזה, ובמקביל מאפשרים לו להתנסות בתחומים שונים, להצליח וגם להיכשל. תוך העברת המסר כי כישלון הוא לא סוף העולם, אלא חלק לגיטימי מתהליך טבעי של ניסוי ותהייה. הילד מקבל אישיות עצמאית, יציבה, שתעניק לו ביטחון בהמשך החיים ותמנע את חרדת הנטישה. כאשר הוא יעזוב את הכן. חשוב להבהיר, כאשר תהליך ההתפתחות לא מתנהל בצורה בריאה ותקינה, נוצר בתפיסה של הילד מנגנון של פיצול. הוא לא מצליח לאחד בין הדמות של האם הטובה ובין דמותה של האם השלילית. אם הוא יצבור יותר מדי רגעים שליליים, הוא לא ירצה לאחד בין שתי הדמויות האלה בראש שלו שהאם מייצגת. היות ואותו ילד לא מצליח להכיל את התפיסה שאותה אמא יכולה גם לאהוב ובמקביל גם לכעוס לעתים, הוא יחשוש, כמו היינו אומרים, לאחד בדעתו, בדמיונו, את שתי האמאות שנמצאות בתפיסה שלו, את הדמות המפוצלת, שצידה האחד חיובי, בעוד צידה השני שלילי, על פי תפיסתו. אם הוא יאחד את שתי הדמויות האלה, האמא הרעה עלולה לפגוע באמא הטובה. למעשה, הפיצול הזה הוא מעין מנגנון הגנה שפועל בראש של הילד כדי לשמור, לשמר את האם הטובה שבלעדיה הוא מרגיש חסר אונים. הבעיה היא שאותו ילד תמיד דרוך לחוץ, הוא לא יוכל אף פעם להיות בטוח האם האם הטובה תנצח את האם הרעה. האם האם הטובה תעמול לצידו, או האם הפחות טובה, הרעה. מסיבה זו הוא עלול לפתח אישיות מרצה וחרדת נטישה, הוא מוכן לעשות הכל, לעמוד בכל הציפיות, ובלבד לא לעורר את דמותה של האם הרעה שמחזירה אותו אל תאומות חוסר אונים. אבל הנכונות לרצות תמיד, להרגיע תמיד, לא באמת תעזור לו, כיוון שגם בחברתה של האם, גם כאשר היא בתפקיד האם הטובה, הוא לא ירגיש בטוח, שכן הוא לא יכול אף פעם לדעת כיצד היא תהיה ברגע הבא, האם הוא יצליח לרצות אותה ולהבטיח שהאם הרעה לא תשתלט על הבמה. במהלך החיים אותו דפוס של יחסי גומלין, כלומר אותו פיצול שגרם לילד לתפוס את האם כשתי אישויות נפרדות, האחת טובה והאחרת רעה, הוא יאמץ במערכת היחסים, יחסי הגומלין, את אותה תפיסה. גם במשפחה, בחברה, בעבודה, הוא לא יצליח לראות את האנשים סביבו כיחידות מורכבות שיש בהם גם צד טוב וגם צד רע, אלא הוא יפצל אותם, כמו היינו אומרים, לשתי דמויות, דמות אחת טובה, דמות אחרת רעה. עובדה זו תנציח ותרחיב את מעגלי חוסר הביטחון שלו לכל התחומים בחיים, מה שיגרום לו לעתים קרובות לנסות לרצות את הדמויות הטובות כדי שלא ינטשו אותו, וכדי שלא יגיע הצד הרע שבאותה דמות, כדי שהדמות הרעה לא תשתלט על הקשר מולו. מסיבה זו הוא יהיה, כמו היינו אומרים, דרוך תדיר, מוכן תמיד לרצות. הוא יוותר על עצמו כי הוא מפחד שמה האיש הרע שבאדם האחר ישתלט על הקשר, ולכן הוא תמיד ירצה. הפתרון הוא להבין שבני אדם יש בהם גם צד טוב וגם צד רע, גם צד נעים וגם צד פחות נעים, וזה בסדר, מסתדרים עם כל הצדדים. אין צורך לרצות יותר מדי, יש צורך לרצות כאשר הדבר הוא הגיוני, יעיל ומקדם את שני הצדדים בצורה בריאה, נכונה ואיתנה להמשך הקשר. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר.